לכולן, אתם כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה. הפודקאסט למעצבות, בו אנחנו מנהלות שיח איכותי בגובה העיניים עם נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. כאן איתכן היום נעמי גלבך ושבי ציטרון. היום אנחנו עם אפרת יפה. אפרת, כבוד לנו שאת פה.
שלום, שלום.
אפרת בעלת בלוג קפה ויפה, חשיבה עצמאית על אסתטיקה וחיים, חוקרת טרנדים ומעבירה הרצאות בנושא טרנדים והשראה למעצבות. אפרת היא יועצת חדשנות, עד לפני חצי שנה עורכת גם את המגזין שלנו, המגזין האינטרנטי של הפורמה. אפרת היא עיתונאית עיצוב בעבר ועיתונאית לילדים בהווה, כותבת את המדור הקבוע על חשיבה יצירתית בעיתון ילדים של משפחה, כותבת גם לנעורים של משפחה, כתבות ידע מרחיבות אופקים שנוגעות במגוון נושאים. וואו, אפרת, כל זה.
זה ההובי שלי.
מקסים. אנחנו ממש מתרגשות שאת פה. גם משום שהרבה שיחות שלנו כאלה הן קורות בצורה לא פורמלית, בין לבין בעבודה, בשיחות, במיילים, ופה אפשר קצת להביא אותך אלינו ולשאול שאלות שהן יכולות להיות מסודרות ומתודולוגיות, ואיכשהו לעשות קצת סדר בדברים, ולהביא אותך לקהל, שישמע קצת את הקול שלך ואת תהליכי החשיבה, ובשבילי זה ממש זכות. אז אני אתחיל עם שאלה שהיא מאוד בייסיק כזאת. זה איך אי אפשר לא להתחיל איתה, כשמדברים איתך, זה מה זה טרנדים? שאלה גדולה.
אז אני תמיד חופרת שטרנדים זה, אנחנו חושבים שזה איזה משהו גימיק שבא וחולף. בשפה המקצועית קוראים לזה פאד, כאילו גחמה. וטרנדים זה בדיוק ההפך. טרנדים זה משהו, המילה טרנד באנגלית עתיקה זה עקומה. זאת אומרת, כל הגרף הזה.
כן.
יש כמו המוניטור הזה שאת באה ללידה, והוא מתחיל לספור לך את הצירים, אז הוא סופר את זה מההתחלה. בהתחלה זה יש המון רווחים וצירים חלשים, ואז פתאום זה מגיע לאיזשהו C, ואז המיילדת היא מחליטה שהגענו לנקודת מפנה, ועברנו מהיריון ללידה.
כן.
אותו דבר, בכל דבר בחיים, החברה שלנו היא כל הזמן על מין גרף כזה, של דברים מטפטפים ומתחילים, ואז פתאום הם מגיעים לאיזשהו C, ומה-C זה מתחיל לרדת. והמגמות האלה, התופעות האלה, הגלים האלה של דברים שבאים וחולפים, אני עושה עם הידיים ככה ואתם לא יכולות לראות, זה בעצם כן. גרפים כאלה שעולים ויורדים. המילה הגרף הזה זה טרנד. ולהיות חוקרת מגמות זה פשוט להתבונן כל הזמן, זה המון סוציולוגיה בעצם, זה להתבונן כל הזמן על החברה ולראות איפה היא נמצאת, מה מטפטף, מה נהיה יותר תחוף, ואיפה הגענו לאיזושהי נקודת מפנה ומה השתנה. אז זאת הייתה תשובה קצת ארוכה, אם אני מנסה לסכם את זה בכמה מילים, זה באמת לעקוב אחרי שינויים. שמתרחשים בחברה, והם מתבטאים בכל דבר. הם מתבטאים בעיצוב, הם מתבטאים בטכנולוגיה, הם מתבטאים בתנועות חברתיות, במשטרים, בכלכלה, בכל דבר זה מתבטא. ואני בעצם מתבוננת בתנועות האלה, ומזהה איפה זה מאיץ, איפה זה מאט. וזה הידע הזה שהוא כל כך חשוב לנו, כי אם אנחנו מחכים עד שכבר יראו את זה ברחוב, זה, להרבה גופים זה כבר too late, כי אם את חברה או ארגון, או לפעמים אפילו מעצבת שיוצאת עם קולקציה וצריכה לייצר אותה מספיק זמן מראש, אז את צריכה לדעת את זה לפני שאת רואה את זה ברחוב. איך את רואה את זה? זה המון עניין של רגישות כזאת, מיומנות כזאת, לראות את האותות. אני אוהבת להסתכל על זה כמו על גשם. בהתחלה יש לך טיפ טיפ טוף כזה, טיפ טיפ טיפ. ופתאום נהיה גשם שוטף, ומה היה באמצע? אז כשאת נורא נורא רגילה לזה וקשובה ומיומנת, את מזהה את הטיפ טוף הזה, כשהוא עדיין טיפ טוף, את אומרת עוד רגע הוא יהיה פה מבול. זה זה.
מרתק איך את מגדירה את זה ככה בתמצות, אבל כשאנחנו פוגשים את הטרנדים בעולמות של העיצוב, אם זה העיצוב הגרפי, העיצובי אופנה, העיצובי הום סטיילינג, אנחנו אחרונים בשרשרת של מגמות? זה כבר פועל יוצא או ש...
האמת שלדעתי הקטע החזותי הוא ראשון.
ראשון.
הוא ראשון. קודם כל, ניסיתי פעם לנתח את זה עם עצמי ככה, זה משהו שממש הגעתי אליו ככה מחיפוש. מאיפה זה מתחיל בעצם?
את יכולה לתת דוגמה לאיזשהו מגמה עולמית שתפסה חזיתות שונות בעולם שלנו, ואיך זה יתבטא בעיצוב. נבחר דוגמה אחת.
אני אתן לך דוגמה לאיך לדעתי האומנות והתקשורת החזותית, סוג של חוזה דברים דרך העיצוב, ואפילו לא יודעת מה היא חוזה. אני אתן לך דוגמה עכשיו מהקורונה. אני כבר חופרת לאנשים שנה ושנה וחצי לפני על המילה חוסן. ולא מזמן פגשתי מישהי ואמרה, כן, אני פגשתי אותך כאן וכאן, ואת אמרת לי שחוסן זה הולך להיות דבר. ואיך ראיתי את זה? ראיתי את זה בעיצוב. את רואה כל מיני חומרים שמחזיקים מעמד. את רואה, אני מנסה לחשוב איך ראיתי את זה אפילו.
על גמישות, שמדובר על האדם האדם החדש.
נכון, ראינו גמישות וגומי, ואז אמרתי...
גמישות, שנייה, גמישות בעבודה, שכאילו אתה צריך להיות בן אדם גמיש ומוכן לקבל לא, ולנסות ולהיות אמיץ, מדברים על זה הרבה.
זה בדיוק. אז איך אני ראיתי חוסן? את מזכירה לי. אני ראיתי גומי וראיתי סלע. וככה הגעתי לכתבה שלי בילדים, להיות כמו גומי, להיות כמו סלע. התחלתי לראות המון גמישות, ראיתי חזרה לבלט, ראיתי דברים שעשוי מגומי, דברים שהם מאוד מאוד גמישים, ומצד שני ראיתי פתאום חזרה לעיצובים שהם מאוד גבריים, מרובעים, סליים כאלה, ואמרתי, מה קורה פה? ולקח זמן, חלק מהאתגר בחיזוי טרנדים זה למצוא את המילה. זאת אומרת, כשאני רואה את הדברים האלה, מה זה אומר, איזה מילה, איזה כותרת לשים להם. ואני לא זוכרת איך הגעתי לחוסן, אני כנראה קראתי כל מיני דברים וזה נתחבר לי, והגעתי לחוסן, ואז שאלנו את עצמנו, מה נצטרך חוסן? והתשובה הייתה באמת מה שאת אומרת על זה, שהעולם נורא משתנה ומעץ, ואנחנו נצטרך להיות עם חוסן בתוך התהליך הזה. מי חלם? מי חלם שאנחנו נצטרך חוסן של להיות סגורים בבתים, וכל המצב הזה שאנחנו עכשיו מתמודדים איתו, וזה שמדברים שזה יחזיק, ייקח יותר זמן ממה שחושבים, וזה דורש מאיתנו המון המון ערך רוח. מי חלם? אבל אני אומרת, החושים של המעצבים והאומנים, יש להם איזושהי תחושת בטן כזאת, שכבר הביאה אותם לזה, בלי להבין, בצור סוג של אינטואיציה, בלבטא משהו, בלי להבין עדיין מה שהוא אומר. וכשאני חוזה טרנדים, אז אני כאילו אומרת, הם אומרים פה איזה מסר, ואני מקשיבה להם, ואפילו לא... בדרך כלל אנחנו נותנים reasoning, אנחנו נותנים סיבה כאילו, למה זה קורה. דיברנו, אתם זוכרות ב-2018, בטרנדטוק שלי, דיברנו על צ'רצ'יל, ועל חזרה אחורה, והיה שם עץ, והיה שם זהב.
נכון.
נכון, ושוב, היה קשה לקלוט איך אנחנו חוזרים לזה, ופתאום שוב, הקורונה הגיעה, ואנחנו כל כך חזרה לבסיס, חזרה הביתה, כל מה שהורים צריכים לעשות זה ללמד את הילדים שלהם, הכל נהיה נורא נורא בסיסי, הקטע של המחירי זהב שעולים בטירוף, והקטע של החיטה, חיטה, פתאום חיטה כל כך...
יקרה.
היא נהייתה, וזה, את יודעת, זה מעלה דיונים אם יהיה מחסור של אוכל בעולם, כאילו חזרנו לסוג של בייסיק, וראינו את זה בעיצוב, זה מה שמטריף לי את השכל, ראינו את זה בעיצוב לפני שנתיים ושלוש, והיה קשה לנו להבין איך זה יקרה.
אבל בואי שימי גם לב שאת ראית את זה בעיצוב, לא כולם ראו את זה.
נכון, זאת המיומנות, זה ה... תראי, אני הייתי ילדה רגישה מאוד, ואני חושבת שפה זה המקום לבוא לקופה ולקבל את התשלום על כל המחיר. אז אני רגישה לדברים, אז העין שלי רואה דברים שאחרים לא רואים, ואני גם כאילו מפענחת אותם תמיד, אני כאילו, מה זה אומר? למה זה? אסוציאציות.
בעצם הסנסורים שלך הם יותר רגישים, וכמו שבעצם שבודקים לפני רעידת אדמה...
בדיוק. שהציפורים מתחילות לעוף, אני תמיד אומרת את זה, הציפורים מתחילות לעוף לפני רעידת אדמה, כזה.
גם, בעצם, יש מכשירים רגישים, זה מה שאומרים, יש סנסורים רגישים, כן, סיסמוגרף, שאת בעצם בודקת שעוד מעט יהיה כאן רעידת אדמה, ובאמת המכשירים אומרים, ואז, את אומרת, אנשים רגישים, הרבה פעמים זה מאוד מעניין, יש להם את הסנסורים שהם רגישים, העצבים שלהם רגישים, את שמה לב לדברים שקורים, לפני שאפילו את... גם באינטואיציה את מרגישה שזה קורה.
נכון.
מעניין.
נכון.
אבל זה הכל על דיון שהוא מאוד מעניין, שהיא תחושה שלך שאומרת, מעצבים ואומנים מסוגלים לחזות באינטואיציות. אני רוצה רגע לחזור דווקא לדוגמה של משהו שהוא מאוד ברור שקרה, ואיך זה משהו שכל אחת תבין. איך שבעצם היא משתמשת בסגנון עיצובי, או היא לובשת או היא רואה, אבל זה בעצם פועל יוצא של משהו שקרה בעולם, תנועות שקרו בעולם, רצונות.
אני אתן לכם דוגמה עתיקה.
או, מעולה.
תסתכלו על 2008, שאז היה משבר כלכלי, פה בארץ פחות הרגישו אותו, אבל בארצות הברית, באירופה הוא מאוד הורגש, וכתוצאה מזה התחיל כל ה... זה לא התחיל, זה כבר התחיל קודם. אני כל הזמן אומרת, המפריעים האלה, הנקודות האלה שקוראים להם בשפה המקצועית disruption, זה הפרעות, זה כל מיני דברים שקוראים בום ומשנים את התמונה, זה הקורונה למשל, או המשבר של 2008, או המצאה של האייפון, גם הייתה הפרעה, הפרעה לא טראומטית. הם משנים את התמונה כאילו... וואו, אבל בעצם הם מאיצים מגמות שהיו שם קודם. פשוט הם נותנים, זה כמו שהיה חור קטן בצינור וזה זרזף, ופתאום מישהו זרק אבן והחור כזה נפער ועכשיו זה נשפח. כן. אז אם אני מסתכלת על המשבר של 2008, שבעולם כן הרגישו אותו, ואז היה סוג של, אנשים אמרו נקנה פחות ונסתדר בפחות, ואז המינימליזם,
נכנס.
זאת אומרת, הוא נכנס כבר, זה מה שניסיתי להגיד, הוא כבר התחיל קודם, אבל פתאום הוא היה, הכל היה לבן, נכנס, עכשיו תסתכלו איך זה רחב. אז בקטע העיצובי היה לנו מאוד שחור לבן, ומינימום מינימום של קווים, אבל גם במרי קונדו, עם המינימליזם בבית, עם לסלק דברים מהארונות, כן? זו תופעה כן. שהיא ביטוי אחר, ביטוי התנהגותי לאותו דבר. או אנשים אז התחילו, קראו לזה סטייקיישן, כאילו חופשה שאתה נשאר סטי וקיישן, חופשה שאתה נשאר בתוך הבית. אז התחיל כל הקטע הזה של לעשות כל מיני דברים בערים, לעשות כל מיני מיצבים וכל מיני אטרקציות בתוך העיר, קרוב לבית.
כן.
שאגב, זה עכשיו חוזר מאוד.
חוזר, כן.
אז זה דוגמה למשהו, עכשיו, עברו 10 שנים, וכל העשור הזה, כל הקטע של המינימליזם רק נכנס עוד, 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 עוד. ואת הולכת סופר מינימליסטי בהשוואה לעשורים קודמים, ואת לא מבינה שזה בעצם היה תופעה של... תגובה של החברה לזה שצריך להוריד מינונים. עכשיו, ככל שהמינימליזם העמיק, המשיך, נמאס לנו. המעצבים, שוב, המעצבים והאומנים הם אלה שהכי נמאס להם מהר, ולכן גם הם אלה שתמיד בראש העקומה, כאילו הם תמיד אלה שמתחילים את המגמות החדשות, וכל כך נמאס להם מהמינימליסטי שהם התחילו להביא את האומס. ואז התחלנו לראות מקסימליזם, וזה משהו שהיה נורא בהתחלה עכשיו, ואני מאוד שואלת את עצמי, מה הקורונה תעשה לזה? כי בדרך הטבע, זה היה עכשיו מתחיל לטפס. ועוד 5 שנים, כבר היינו חוזרים לשנות ה-80, שאני הייתי ילדה, והשמלות של שבת היו כאלה נפוחות, והשרבולים והכל, כבר התחלנו לראות את זה כזה, את השרבולים קצת למעלה.
נכון.
נכון? וקצת יותר עומס עיצובי. התחלנו לראות פוסטרים עם המון פרטים, ופתאום זה לא נראה לנו מגעיל וישן. התחלנו לראות את זה, וזה כאילו היה אמור לטפס בהדרגה, בקצב האורגני שלו. ופתאום באה קורונה, וזה מה זה חזרה
לבסיס.
לבסיס. אז איך זה, אני מאוד מאוד סקרנית, איך זה יתנהג פה.
אז כי... מפה באמת מאוד מעניין לראות איך את רואה באמת שהקורונה השפיעה על המגמות. האם את יכולה כבר לחזות משהו שאנחנו נראה בקרוב? האם אנחנו בפוסט קורונה עדיין כן או לא? איך את רואה את הצעדים שלנו מכאן, או שאת עדיין לא רואה?
קודם כל, פוסט-קורונה זה אופטימיות יתר בעיניי.
אוקיי.
כשהחיילים האמריקאים יצאו לווייטנאם, אז היה את האופטימיים, הם אמרו, עד קריסמס אנחנו בבית. הם לא שרדו.
כן.
זה היה אופטימיות לא מעוגנת בשום מציאות. כן, זה כמו טראמפ שאומר בהתחלה, זה שפעת, אין כלום. כמו אלה שאמרו, עד אחרי פסח כל מאחורינו. היה את אלה שאמרו, זה ביצה, אנחנו לא ניצא מפה. גם הם לא שרדו. כי זאת אמונה שמגשימה את עצמה. כן. פסימיות זה דבר מסוכן. מי שרד? זה היה אלה שהם היו במאוד ריאליסטיות. זה מצב קשה, הוא ייקח זמן, זה לא יהיה קל, אנחנו נחזיק חזק ואנחנו ניצא מזה. כאילו, להיות עם עיניים שמסתכלות על המציאות בצורה מציאותית, רואות את הדבר כמו שהוא, רואות את הקושי, מסתכלות לו בעיניים, ובסופו של דבר אופטימי, אופטימי. וזה בעיניי ההגדרה של חוסן, וזה הדבר הזה שכולם מדברים עליו עכשיו, כאילו זה נהיה הבאזוורד של 2020, נראה לי חוסן. כולם מדברים על זה, כי באמת אנחנו צריכים את זה, כי אנחנו קולטים שזה גל, ועוד גל, ועוד גל, ועכשיו יש חיסונים, אבל אני משקשקת מהחיסונים האלה. משקשקת. כן. תחשבו, אני קראתי לוקח 9 שנים בערך לאשר חיסון, אז נכון שיש בירוקרטיות ודברים שטוב מאוד שהיה צריך, שהיה אפשר לקצר אותם ולייעל, אבל לוקחים סיכונים, מקצרים, מעגלים פינות, כי אין לנו ברירה, והשם ישמרנו כאילו, יכול להיות מאוד שבהתחלה זה עושה כל מיני תקלות, אני לא רוצה להפחיד את הציבור, אולי אני כאילו, בעזרת השם שאני טועה, אבל אני חושבת שהקורונה הזאת היא מצריכה מאיתנו הרבה חוסן, היא מהלך שלוקח עכשיו זמן, ו...
ואיפה אנחנו נראה את זה בטרנדים? אם התחלנו לדבר על המקסימליזם, האם אנחנו נראה אותה? האם את כבר רואה תנועות ראשיות או מגמות שאת כבר יכולה להצביע עליהן משהו?
אז...
בעקבות הקורונה.
אוקיי. אז קודם כל, אני שמה את המקסימליזם בצד, ואני אומרת, אני סקרנית. אין לי את כל התשובות. למי יש? למי יש? תסתכלי, כל המומחים של האסטרטגיה בעולם, כשיש את הקורונה, קראתי כל דוח אפשרי. מה הם עושים? הם ממפים את המצב, הם לא אומרים מה הלאה. אנחנו לא יודעים. אבל מה כן? זה עושה אותי סקרנית, כי אני אומרת, זה יש פה case study של פעם במאה, של מגמה שלא מתנהגת רגיל, כי היא כאילו מופרעת באמצע. עכשיו, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שזה טורף את הכללים, את הקלפים, ואנחנו הולכים אחורה. תסתכלי על המעגלים האלה של המינימליזם, מקסימליזם של לפני 100 שנה, אז היה לך את ה... שנות ה-20, שפתאום זה היה נורא נורא מינימליסטי באופנה, מי שמכירה, פתאום השמלות היו ישרות והרבה יותר קצרות,
כן.
והיה את השנות ה... עכשיו, מה שקרה זה באה המלחמה, והשאירה בשנות, סוף שנות ה-30, שנות ה-40, המינימליזם נהיה יותר, יותר, במקום ללכת חזרה למקסימליזם, כמו שבדרך כלל קורה בנדנדה כזאת, זה הקצין, 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 למה? כי באמת היה מחסור, לא היה בד, אז החציות פתאום נהיו אורך ברך, והגזרות נהיו הכי, הכי, הכי קטנות, והבגדים עם הכי פחות כפתורים, כי המציאות הכריחה את המגמה הזאת להקצין ולהישאר. ואז מה קרה אחרי המלחמה? סוף שנות ה-40, הניו לוק של דיור פתאום נפוח, וכאילו, כי אנשים כבר מתו לבד ולשפע ולאושר. אז פה אנחנו רואים דוגמה שאני משווה אותה להיום, למצב שבו משבר, במקום שיש את הגלים הנעימים האלה של מפה לשם, בטווח של בערך 15 שנה, אז פתאום הגל העמיק, 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 קצין, 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 ובום. אז עכשיו, איפה אנחנו בתמונה הזאת? אני לא יודעת, יכול להיות שאנחנו כמה שנים ואנחנו חוזרים חזרה, יכול להיות דווקא שאנשים נורא מתגעגעים כבר לשפע הזה, אנשים מתגעגעים לצאת החוצה, לפגוש אנשים, מצד אחד זה מקצין לנו את המצב שאנחנו לבד, שאנחנו מסוגרים, תחשבו על המיטאפים, כן?
נכון.
כל הטרנד הזה של המיטאפים ושל הקהילות, זה היה תגובה לבדידות שכל הרשתות החברתיות יוצרו.
טכנולוגיה הביאה.
והיינו נורא במגמה של להאיץ את זה, ופתאום הקורונה עצרה אותנו. האם היא עצרה את המגמה? לדעתי לא, כי היא מכריחה אותנו לעצור את המגמה, אבל הגעגוע, התשוקה שלנו היא דווקא בדיוק להפך, עוד יותר לפגוש אנשים. ותזכרו כלל, טרנד זה תמיד געגוע. זה משהו שאנחנו מתגעגעים אליו, שאנחנו כבר רוצים משהו אחר.
הגדרה יפה.
אז זה הקטע של המקסימליזם, המינימליזם זה משהו שאני שמה אותו בצד, מתבוננת בו, ואני אומרת, אני סקרנית מה יקרה. האם הקורונה חותכת לנו את הקלפים, חוזרים לעוד יותר מינימליזם, עוד יותר כמו שקרה לפני 100 שנה, ב-80 שנה, או שיש לנו פה כמה שנים, והגעגוע מנצח, זה מאוד מאוד שאלה של אפשרות. במלחמה לא היה אפשרות. כמה זה יהיה דרסטי פה המשבר, והוא ייתן לנו אפשרות. זאת שאלה.
אבל כשאת אומרת געגוע, זה נורא מעניין, כי זה יכול להיות גם תגובה למשהו שקורה.
כן, תגובה.
אז געגוע זה יכול להיות תגובה, יכול להיות תגובה זעם, זה
יפה, יפה. את אומרת יפה, יפה, יפה. בואי נגיד ככה, כשאני מסתכלת על הקורונה, אני אומרת, יש 3 תגובות שאני ככה ממפה את זה. אז יש את האנשים האלה, אני קוראת להם המייצבים. התגובה שלהם זה מאוד חרדה מכל מה שקורה, מכל השינוי, מכל העולם החדש הזה, מכל ה... הם רוצים את שלהם, את הקבוע, את היציב, וזה מתבטא, אתם תראו את זה, זה מתבטא בעיצוב שהוא מאוד מאוד שמרני, מאוד של פעם, צבעים כאלה, חום וכחול, כהמון כחול, כחול נהיה כוכב, למה? כי הוא הכי הכי קלאסי, הוא הכי הכי שמרני.
אולי משרה ביטחון.
משרה ביטחון, בהחלט. הקו הזה גם הולך לנוסטלגיה, כי יש פה קטע רגשי כזה, שאנשים אומרים, פעם היה יותר טוב, שזה שטויות, אבל בקטע הנוסטלגיה זה גם יביא עיצובים כאלה, וינטג'ים כאלה, סבתאים כאלה.
מרתק. זה כמו לגוע ולא לגוע, אבל נותן טעם של עוד, מקווה שיהיה לנו איכשהו אפשרות להיפגש בהרצאה.
אפרת, באופן אישי נורא מסקרן אותי כל הסיפור הזה של הטרנדים. האם זה מחייב אותי, אותך, אם זה סליחה שאלה קצת יותר אישית, לחיות לפי מה שאת רואה, לפי המגמות, בבחירה של בבחירות בתוך החיים שלך?
תמיד שאנשים פוגשים אותי, הם בהלם. אם הם חילונים, הם בשוק שאני דתייה. אם הם חרדים, הם בשוק שאני בלי פאה. זה כאילו... ותמיד הם גם... אני מתלבשת בצורה שהיא מאוד... היא הסגנון שלי. היא לא קשורה לשום זמן ולשום דבר. וזה מפתיע אנשים, כי הם מצפים למשהו שהוא מאוד מחובר לטרנדים וחי לפי זה. ואני אומרת תמיד, גם כשאני מרצה וגם כשאני מלווה מעצבים וזה, אני אומרת, נכון, יש קטע כזה שכשאתה מעצב, אתה צריך להיראות מעצב. יש קטע כזה. אבל עם טרנדים, אם אתה תחיה ככה, אתה, אין לך חיים. אז זה לא באמת משהו שכדאי... אני אומרת, זה מיומנות שהיא קשורה לעבודה שלנו, והיא צריכה להישאר בעבודה. זו גם מיומנות שקשורה להנהגה שלנו. אז היא בהחלט צריכה להניג בחירות כמו ממשלה, כמו רווחה, כמו חינוך, כן. אבל בקטע של הבגדים, תראי, זה יכול פתאום להבליח שאני פתאום עכשיו צובעת קיר בבית, אז אני בוחרת את השייד הכי, אני יושבת עם הבת שלי דבי, שיודעת בדיוק להגיד לי מאיזה צבע זה מורכב, ואנחנו, אני אביא איזה צבע הכי קיבלי, או איזה קרית. אבל זה יותר בהבלחות, זה... אני יכולה, פעם אחת נהגתי ברחוב, וזה היה כשהצהוב התחיל, ועוברת שם אישה עם חולצה צהובה ועם חצאית צהובה, ואני צועקת, תראי, צהוב! והאישה שמעה אותי, התחילה לצחוק. אני אוהבת את זה, אני חיה את זה, אבל אני לא חיה לפי זה, אני לא לבשתי צהוב, את מבינה? זה משהו שבעיניי, זה אינטלקטואלי, זה סקרנות, ומה כן מחייב אותי? כשהבנתי למשל שסקרנות זה מקצוע העתיד, התחלתי לעבוד עם הילדים שלי הסקרנות, על יצירתיות, סליחה, אמרתי סקרנות, גם סקרנות, שהבנתי שזה חשוב.
ואם לא היית מבינה שזה חשוב, היית מחבא להם את היצירתיות?
בחיים לא, וזה גם חלק ממני, אבל פתאום התחלתי יותר לשים לזה דגש, לתת לזה מילים, להגיד, הדבר הזה שעשית זה היה, כאילו התחלתי להיות יותר מודעת.
או שאולי פשוט הרגשת משמעות למה שבעצם עשית כבר.
נכון, נכון.
מעניין, ממש מעניין ההבחנה.
תראי משהו שאני עולה לי ככה לשאול אותך, אין לך טייטל אחד, את עוסקת בהרבה תחומים. מה בעצם את עושה, ואיך זה להיות גם וגם וגם?
זה התשובה להכל. את רק יכולה להיות מבינה בטרנדים ובחדשנות, אם את גם וגם וגם. כי אני כל פעם אקח נושא אחר.
ואני אתלבש עליו. פעם אחת אני אתעסק עם אופנה, ופעם אחת אני אתעסק. עכשיו הנושא שלי זה כלכלה, אני מתעסקת בכלכלה, אני רוצה להבין את הדבר הזה. וכל פעם שאני פותחת עיתון או מחפשת, אני מנסה שיהיה כמה יותר מגוון, כי אני חושבת שאני מאמינה גדולה בגיוון, וכבר... לפני כמה שנים פגשתי איזו עיתונאית, חגית ששר מקסימה, שהיא עיתונאית של נשים, של מקור ראשון או משהו כזה, ודיברנו על זה, והיא הוקסמה מהרעיון, ואז היא עשתה כתבה, להיות גם וגם וגם, והבאתי לה המון נשים שהם גם וגם וגם, זה היה לפני כמה שנים, ולאחרונה נחשפתי לספר נהדר של דיוויד אפשטיין, שנקרא Range, לא תרגמו אותו עדיין לעברית, הוא היה בחירה של, נראה לי, מקינזי לשנת 2018, לא ידעתי את זה, ראיתי את זה רק אחרי שקניתי את הספר, כי הוא בעצם בא ואומר, כל הדבר הזה שאתם עכשיו 100 שנה האמנתם בו, במומחה, יש משהו אחר. הוא עשה מחקר, והוא ראה שכשהוא מביא מומחים, נגיד לבחירות או לכלכלה, אז הוא שואל אותם כל מיני סוגיות, לעומת הוא מושיב קבוצות של אנשים בהמון המון תחומים, אנשים סקרנים ורב תחומים. מי חוזה יותר טוב? הקבוצות של האנשים הרב תחומים, שלא היו בכלל מומחים בתחום הזה, הביאו תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. וכל הספר מביא הוכחות ומחקרים, ספר כאילו שמוציא לי את המילים מהפה ומביא לי סיפורים, אני אוהבת אותו נורא.
כי המון נשים, מה זה נשים? אנשים, אנשים יצירתיים הם הרבה פעמים רב תחומיים, ואנחנו היינו רגילים לא יודעת כמה שנים האחרונות להסתכל על זה כעל סוג של בעיה. וזאת לא בעיה, זה בדיוק היתרון שלנו. כשאנחנו רב תחומיים, היצירתיות נעשית במקום של החיבורים. אז כמה שיש לנו יותר ידע מתחומים אחרים, נעשים חיבורים יותר מעניינים ויותר מחדשים. וכשאני חוקרת טרנדים כדי להבין טרנדים, צריך לעשות כל מיני חיבורים, צריך לעשות כל מיני אסוציאציות, צריך לעשות פרשנויות, צריך להבין בעצם הסגנון הזה, מאיפה הוא בא? אז אני מסתכלת על ההיסטוריה, ואני מסתכלת על לפעמים, לא יודעת, אני מנסה לחשוב על איזה תחומים כאילו משיקים אני יכולה פתאום לראות ש... נגיד, קראתי איזה פיסת ידע, ופתאום ראיתי את זה בטרנדים. ואני אומרת לעצמי, מה, ואם לא הייתי קוראת את הפיסת ידע, לא הייתי רואה את זה. לכן בעיניי, לדעת המון דברים בהמון תחומים, קצת מכל דבר, זה המפתח. ואני מאוד מאמינה בזה, כי מדברים הרבה על יצירתיות, כאחד הכלים של העולם החדש, אפרופו הוויז'ן של החלוצים לעולם אחר, בעולם שבו הרובוטים והמכונות עושים הכל, אז היצירתיות היא המפתח שלנו. כבר מלמדים רובוטים לנסות להיות יצירתיים, אז אתם מבינים. וכשאני הבנתי את זה, התחלתי לחקור יצירתיות. כי אמרתי, זה אחד הכישורים של
העולם. בעצם את אומרת, כל הסיפור הזה של הטרנדים, זה מגיע מסקרנות, אבל יש איזשהו מקום שאת לומדת שם, מאיפה מגיע המידע שלך?
אין מקום שלומדים בו טרנדים. בשנים האחרונות, אז יש בהולנד באיזו אוניברסיטה שהם מלמדים, יש מקומות היום שהתחילו ללמד חדשנות, קורסים לחדשנות במנהל עסקים בתור שני, אז עושים להם איזה קורס, כאילו זה מתחיל להיות נושא, בעיקר האנשים שעושים את זה, זה אנשים שלמדו את זה דרך הרגליים, דרך עיסוק, ואני ניסיתי כזה לראות, אז ראיתי שזה בדרך כלל אנשים שעסקו ברב תחומיות של עיצוב,
בעצם את אוטודידקטית?
אני אוטודידקטית, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
איך אחרות שאין להם את זה מעצמם, איך אפשר באמת ללמוד לבד? יש איזשהו, את יכולה להביא, מה בעצם את עושה? איך את לומדת לבד? אם נהפוך את זה נגיד לאיזשהו מתודולוגיה.
יש פיתוי להגיד איך אני עושה, אבל האמת שיש, אני חושבת, יש ארבע דרכים שבהם אנשים לומדים. יש את הקטע שאתה קורא מידע, אני לא זוכרת את המילה, אתה קורא ואתה מפנים, יש חזותי, לראות, יש שמיעתי, להקשיב, הרצאות, איזה, פודקאסטים, יש קינטי, על ידי תנועה, אוקיי? אנשים קולטים, עכשיו אני חושבת שהחזותי זה באחוזים הכי גבוה, הדרך שאנשים קולטים, כל אחד צריכה לשים לב על הקטע שלה, כן? קרה לי שהייתי עם בעלי בחול, והווייז כל הזמן בלבל אותנו, הכבישים שם, זה היה בשטרסבורג, והכבישים שם היו בנויים אחרת מאשר פה, וכל פעם כשהוא עשה לנו שמאלה, היינו קולטים שזה היה דקה לפני או משהו. ואז שמנו לב שאנחנו מקשיבים לו, וזה לא מספיק, אנחנו צריכים להסתכל עליו, ואז אנחנו מבינים. אז מה זה אומר? שהתפיסה החזותית שלנו יותר חזקה מהתפיסה השמיעתית. אבל יש כאלה שתלמדיתי למבחן ורק תקראי, אני, I lost you, אני לא קלטתי מילה. אז כל אחת צריכה למצוא קודם כל את הקטע שלה, כן? הבת שלי כשהייתה לומדת למבחנים, הייתה רוקדת. וממציאה שירים שלה, עם תנועות שלה, וככה היא זכרה. והייתי צוחקת עליה שבמבחן את עושה ככה עם תוך כדי שאת כותבת. כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, או יש את אלה שהם לומדים תוך כדי הליכה, הם מתחילים לנסים את...
אבל זה איך אתה בעצם קולט חומר, אבל יש למשל חומר, מידע שאנחנו לא יודעים. איפה את מוצאת? מה המקורות מידע שלך?
תראי, אני שייכת גם לקטע שאני לומדת המון מהכתוב, וגם חזותי. אני פשוט רואה תמונות, אני לומדת מזה.
ואת נוסעת בעולם, את הולכת למוזיאונים, איך אומרים, מוזיאונים?
אז מה אני עושה?
פוליטיקה, כי איך, מה מקורות המידע?
מקורות המידע שלי, קודם כל, חדשות, החדשות זה דבר חשוב, אני סניתי חדשות, תמיד היו צוחקים עליי שאני לא יודעת יום למחרת, לא מי ניצח בבחירות, אלא מי היה מועמד. ובשנים האחרונות, הנושא של חדשות נהיה לי מאוד מאוד חשוב, בין אם זה מזג אוויר ואסונות טבע, בין אם זה פוליטיקה, וזה, כי זה משפיע על טרנדים מאוד. אז אני כן כזה מזפזפת על החדשות, אני, כל פעם יש איזה נושא, אני סקרנית. ולמדתי שזה דבר טוב, ולמדתי לאפשר לעצמי ללכת עם הסקרנות שלי. אז היום כשאני רואה משהו שמסקרן אותי, אני צוללת על זה. אני ממש צוללת על זה, אני מתחילה לקרוא על זה ולחפש על זה ערימות של ספרים, וכן, ספרים אצלי זה מילת מפתח. אני בהתחלה עושה כזה אינטרנט ומלמעלה וזה, ואז אני קולטת שנושא מעניין אותי, מתבייתת עליו, מתיישבת על בוק דיפוזיטורי, 5-10 ספרים מגיעים אליי הביתה. אני קוראת אנגלית שוטף, אז זה קצת מפתח פה, כי המון דברים לא מתורגמים. נכון. בעיקר מתרגמים את הבסט סלרים, וזה לא בהכרח מה שמעניין אותי, אני דווקא מחפשת את הדברים היותר מוזרים וה... לא יודעת, אני לא יודעת, זה
נהנה טוב. אבל זה כן DNA מאוד מאוד פנימי של, של סקרנות. סקרנות שמלווה אותך, ורגישות מאוד גבוהה.
זה רק סיפור של כמה שנים, אני אגיד לך אפילו איך, יש את ביג מג'יק של ליז, איך קוראים לה? ליז גילברט, שהיא סופרת מאוד פופולרית, והיא כתבה ספר על איך להיות, איך להיות יצירתיים, או משהו כזה, ספר חמוד, היא כאילו מדברת איתך, ויש שם פרק על סקרנות.
האם סקרנות זה טוב או רע?
בדיוק.
האם צריך לפתח אותה?
בדיוק, אז... את לא צריכה אותי כדי להגיד לך שסקרנות, כאילו אנחנו רגילים לגדול על יחסי ציבור גרועים לסקרנות, כי יש לה צדדים גרועים כמו לכל מידה, אבל כנראה שיש סיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את המידה הזאת באדם, תראי מה עושה סקרנות לילד. את יודעת שיש בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, יש שם את המעבדה לסקרנות.
כן.
ועומד שם איזה, בראשה איזה פרופסור מרתק, אפרופו מגוון, יש לו 6 תארים בתחומים, כאילו אחד מדעי המוח, אחד פילוסופיה, אחד לא יודעת מה, אני לא זוכרת גם את שמו, סליחה, אני אחפש לכם אחר כך, יש לי ידידה שהיא קוראת של הבלוג שלי, שהיא עובדת שם והיא הביאה אותי לבקר שם, אנשים מקסימים, אז הם מוכזים שהדרך הנכונה ללמדוד ה-IQ, ולמדוד אינטליגנציה אצל ילדים ואצל אנשים, זה לבחון את הסקרנות שלהם.
מרתק.
והם עובדים על זה, לפתח, להבין מה מודדים, איך מודדים, לדעתם זה יהיה בדיקות המבחני ההייטק הבאים.
ואיך
מה
זה...
ה-IQ הבאים. אז אני אומרת, הסקרנות אנחנו רגילים להסתכל עליה כעל דבר רע, כי יש בה דברים רעים כמו כל מידה, אבל יש בה גם דברים טובים, והיא גורמת לנו, היא גורמת לנו ללמוד, היא גורמת לנו להתפתח, היא גורמת לנו לגלות, להמציא. אז ברגע שהתחברתי, ואני חושבת שהספר הזה עשה לי את הסוויץ' בלהיות מודעת לזה שיש לי סקרנות ושיש לה דברים טובים, וללכת עם זה. אם עכשיו סקרן אותי משהו, לא נגיד יאללה, עזבי וזה. לך עם זה, חפשי ספרים, חפשי...
וקצת מהבטן יש לי שאלה כזאת שאומרת, איך זה מתכתב מהאמונה שלנו, ששמרנות שומרת עלינו, וגם איפה המקום שצריך להיזהר לא לחצות את הגבול? יש לנו גבולות מאוד שורשיים.
אז אני לא...
אמוניים. האם זה פוגש? האם זה מתנגש? איך את מגדירה? אני די בטוחה שנתקלת בשאלה הזאת, במסע החיפושים שלך.
אני לא רואה את זה בכלל סותר, אני עולה לי איזה סיפור על איזה רב, ואני לא זוכרת את הפרטים עם איזה רב שהלך עם אבא, והילד כל הזמן כזה קפץ וטיפס ומשך, ואבא כזה היה לו לא נעים, תעמוד, כאילו, תתנהג. והרב אומר לו, תן לו! תן לו, כאילו, אני לא זוכרת בדיוק את זה, אבל כאילו, זה הדבר ש... מככה הוא יצא תלמיד חכם. ואני לא אומרת איפה תיקח את המידע שלך, כן? יש לי בן, ברוך השם, צדיק חמוד, והוא מאוד אינטליגנט, ויודע המון דברים, ואמרתי לו פעם, איך אתה יודע את כל זה? כלומר, דיברנו, עיצוב גרפי, דיברנו על טיפוגרפיה, ועל כתבי יד, ועל זה... הוא אומר לי, אני קורא את ההקדמות לספרי קודש, את יודעת איזה מרתק, את יודעת כמה מידע יש שם, כמה היסטוריה, אני לא אומרת לך מאיפה לקחת את המידע, אני אומרת לך, תהיי סקרנית, ויש כל כך הרבה יצירתיות באיך שהם לומדים גמרא, זה מהמם אותי, אני אומרת, איזה מטומטמים אנחנו, החינוך של הבנות שלנו, במקום אנחנו מעתיקים את החינוך הכללי, במקום להעתיק את החינוך של הבנים, זה, לדעתי, בעתיד, העולם יחכה את צורת הלימוד של הגמרא, כי זה הדרך להיות יצירתי, כאילו זה למצוא הכי הרבה תשובות, הכי הרבה הסתברויות, הכי הרבה להטיל ספק ולהתווכח, זה מדהים. אז יש המון המון יצירתיות בדבר הזה, אני לא רואה את זה מתנגש בכלל. כן, אתה צריך בוא נגיד, אני לא אומרת, תן לילד הכל, בכלל לא, זה מה שאני אומרת. אבל נגיד, אני רואה שילד שואל איזו שאלה, זה יכול להיות משהו על טבע או על זה ועל זה, אני אומרת לו, מעניין, בוא נחפש את זה, בוא נחפש על זה מידע, ואז אני הולכת איתו, ואני מחפשת איתו על זה מידע, או שאני מחפשת לו את המידע, ואני מביאה לו את זה מסונן. אני בעד להכיל את הסקרנות, אבל אני לא בעד להרפות גבולות, ממש זה לא העניין.
יפה. זה חשוב לכולם, אני חושבת, ההגדרה והסדר בדברים. אני רוצה לשאול אותך על פתאום בנושא אחר לגמרי, שזה דווקא את יותר עצמך. איך את מגיעה לביטוי אישי בתוך הקהילה? והחשיפה האישית שלך, את עושה דברים מדהימים, וזה התחיל עם החשיפה בבלוג. איך את חושפת עצמך, והאם, ואיפה הגבול? את רוצה קצת לשתף את המקום הזה?
הלוואי וזה היה לי כזה סדור. נגיד שהבלוג התחיל בצורה של מאוד אינטואיטיבית. היה לי מה להגיד, רציתי להגיד, ו...
לכמה עוקבים הגעת?
אפרופו, לכמה עוקבים הגעתי, זה תלוי באיזה חודש את מסתכלת.
כן.
בטוטל, זה כאילו אם את מסתכלת על כל הקוראים בכל השנים, זה כמה מיליונים. היו לי חודשים של עשרות אלפים, תת שהייתי כל היום על זה, וכל היום מפרסמת. ואז אמרתי, אני לא כל היום הזה, פופולריות זה לא הדבר שהכי חשוב לי. חשוב לי להעלות את הרמה, חשוב לי להביא דברים עם יותר עומק. ובאופן טבעי, כשאת מביאה דברים עם יותר עומק, אז זה לא מדבר לכל אחד. כן, וזה היה המחיר נכון. שאני בחרתי לעשות אותו. רציתי להעלות שלב, רציתי לעבור מהפופוליסטי הקלי לכיפי שמתאים לכולם, למשהו שהוא יותר נישתי. וזה היה מבחירה. אפרופו גבולות, שאני התחלתי את הבלוג, מתי זה היה? התחלתי לחשוב על זה, אני יודעת, היה 2011. וזה לא היה אז מקובל, זה אז התחיל, בארץ זה התחיל. למה התחלתי בלוג עיצוב? כי לא היה בלוג עיצוב בארץ, ומאוד אהבתי עיצוב.
אוי, איזה בלוג, אני, כאילו, אני...
הוא התחיל כבלוג עיצוב, עיצוב פני, אתה מבין?
אני הייתי עוקבת אחריו בעדיקות, והמילים הפיוטיות שלך, כזה, וואי, כמו טל מחיה, כאלה מילים, כאילו שעכשיו אני, יש לך פנים והנה, דיברנו על חשיפה אישית, כאילו, הכרתי אותך דרך המילים והפיוטים על השמש ועל אמסטרדם, והייתי בטוחה שאת כל היום מטיילת שם.
כן, זה ה...
אבל באמת הסיפור הזה שבעצם זה עדיין, בתוך השמון, כמו שדיברנו מקודם, בתוך מה שאנחנו כן אפשר, ואיפה, את בעצם נראית שם בבלוג, כאילו באמת מסתקרנת והולכת ובודקת דברים, האם, איפה הגבול שלך? או איך את בודקת בעצם מה את מפרסמת ומה את לא, איך את בעצם, את בודקת מה נכון ומה לא נכון, איך את בודקת ספקות? הרי בסיפור הזה יש הרבה ספקות, הרבה דברים שאולי זה לא לעניין, זה כן, כאלה. מה את עושה עם זה? מבינה את השאלה שאני שואלת?
כן, אני מבינה מה שאת אומרת, וכשיש לי הספקות מפתח הגדולים, מה שמרגיש לי משמעותי, אני עושה שאלת רב. ואצלנו רב, זה עשה לך רב, זה לא יש איזה רב של הקהילה, משהו גדול שצריך תורות וצריך להגיע אליו, ומפרסמים בעיתון מה שהוא אמר. אצלנו רב זה דמות שמלווה אותנו ביום יום, שיודעת בדיוק מה הקשיים של הבן שלי ומה האופי שלו, וממש מכירה אותי, ואנחנו משקיעים המון המון בעשה לך רב, כי לעשות רב זה עבודה, וזה משהו שהוא נותן לך, אתה בעולם כזה, אתה צריך איזשהו, בעבר, אני חושבת שהרב פינקוס אומר את זה, שהנביא, היית בא לנביא, ומה הייתה הנבואה שלו? הוא היה רואה את המשך הדרך שלך, והוא היה יודע לכוון אותך לשם, אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריכה לעבוד? לאן לשלוח את הילדים? הוא היה רואה את העתיד שלך, והיה מכוון אותך, והיום אין לנו את זה, ולוואי והיה לנו את זה, אז הדבר הכי קרוב שיש לנו היום זה רב, והרבה פעמים את שואלת את עצמך, כאילו רב קטן, כביכול, מה אני יכולה להגיד את זה, אבל כאילו את אומרת, הוא לא כזה, מי אמר לי שהוא רב כזה גדול? מי אמר שהוא יודע? והרב פינקוס אומר, בזה שאתה נותן לו את האמונת חכמים שלך, הקדוש ברוך הוא נותן לו את עשיית הדשמיה, את הנבואה הזאת לכוון אותך. זה משהו שהוא נר לרגלי, ובדברים האלה שיש לי שאלות, ישר, ישר. אז האם לפתוח בלוג? אתם לא תאמינו, כן. הרב אמר לבעלי, כן, כן. זה נורא מצחיק. וכשהיה לי התלבטויות עם עצמי על תוכן, אמרתי, אם הרב עכשיו נכנס לבלוג שלך, את שמה את זה או שאת לא שמה את זה? כשאני זוכרת לשאול את השאלה הזאת את עצמי, היא עוזרת לי. לפעמים אני שוכחת. אז זה, לפעמים יש התלבטויות יותר קטנות, אני יכולה נגיד לשאול את בעלי מה הוא חושב. וזהו, זה נותן לי את המסגרת, אבל אני לא מפחדת לשאול, ותמיד אני מופתעת, כשאני חושבת שיגידו לי כן, אומרים לי לא, כשאני חושבת שיגידו לי לא, אומרים לי כן.
ממש את הימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין. ממש,
וזה כזה... זה מחזק, אני אומרת, כולנו צריכים רב, תשקיעו על זה, באמת.
ומעניין, את הבלוג הקמת בעצם בקטע עסקי?
זה היה הישרדותי. זה היה הישרדותי ממש. הייתי בעבודה מאוד שלא התאימה לי ולא סיפקה אותי, וממש חיפשתי את עצמי. ואפרופו אוטודידקטיקה, לא היה לי שום, כאילו, לא היה לי... תודעת, עשיתי, למדתי בגייצד, ואז עשיתי תואר באנגלית עם אוניברסיטת קיימברידג', אז היה לי תואר באנגלית שזה נורא נחשק, אבל תכלס לא היה לי שום מקצוע, ולא הייתה לי את היכולת הכלכלית עכשיו ללכת וללמוד איזה שהם לימודים, וזה היה לי קצת כזה קשה, כי רציתי ללמוד משהו ורציתי להתפתח, ולא ידעתי בכלל באיזה כיוון, ותראו איך חיסרון זה יתרון. כי כשאת לומדת משהו, את אוטומטית נכנסת לאיזשהו שבלונה, ודווקא זה שלא למדתי שום דבר, הוציא ממני כל מיני דברים אחרים, ולימד אותי ללמוד לבד. וזה שאני לומדת לבד, אז אני אומרת, אני עושה היום את התוכנית לימודים שלי. עכשיו, היום כשאני כן אלך, ניסיתי, את יודעת, היה תקופה שניסיתי כזה ללכת לקורסים כאלה, או ללימודים, וסניתי כל רגע, כי אני התרגלתי שאני בוחרת את מה שאני לומדת, ואם זה עכשיו משעמם אותי, או זה לא רלוונטי, או המרצה, אני לא אוהבת את ההשקפה שלה, אז זה מעצבן אותי ואני לא מקבלת. אני כל כך כבר נהייתי הקיורייטור, האוצרת של הלימודים של עצמי, שאני כבר לא יכולה, כאילו, אני יכולה אולי לטעום, אבל קשה לי כבר to sign up לאיזושהי תוכנית.
ובעצם הבלוג שלך זה העבודה הסמינריונית שלך.
הבלוג, אז אני אומרת, זה התחיל כסוג של פשוט לנשום, למצוא את הקול שלי, להיות בעולם, ואפרופו ללכת עם הסקרנות, למה השם נתן לנו סקרנות? הבלוג היה ללכת אחרי הסקרנות שלי. היום בא לי עיצוב, התחלתי להתעסק בעיצוב, גיליתי, עשיתי אבחון עם הבן שלי, היא אומרת לי, התפיסה החזותית שלו היא פנומנלית. תראי איזה תרגיל עשיתי לו, היא מראה לי, אני פותרת לה, היא אומרת, טוב, אז הוא ירש את זה ממך. ואני הייתי בשלב הזה בחיים, רק אז מגלה שיש לי תפיסה חזותית מאוד טובה. אבל הסקרנות הובילה אותי לשם, אני כבר התחלתי לעסוק בעיצוב בלי ללמוד ובלי לדעת. אחר כך, את יודעת, עניין אותי פתאום לעשות סטיילינג והפקות, יאללה, אני עושה הפקות. הלכתי עם... והבלוג היה הפלייגראונד, היה הגינה שלי, גינת משחקים שלי. וזה נורא נורא חשוב ש... שכל אחת שיהיה לה איזה מקום שזה הגינת משחקים שלה, לפעמים זה איזה פרויקט אישי שאת עושה, לפעמים זה... זה לא צריך להיות בלוג, אצלי זה היה בלוג. אבל...
משהו שיכולה בעצם לתת את הביטוי האישי שלה?
ולנסות. בא לך משהו? אל תגידי, זה לא אני ששלי.
מעבדה.
מעבדה, בדיוק. מעבדה. יש כאלה שהן מתנדבות בשביל מעבדה. הולכות לאיזה מקום, מעבירות שם איזה סדנה או זה, ומתנסות. יכול להיות... זה מאוד מאוד מפתח, וזה היה דרך... הקדוש ברוך הוא גאל אותי למקום שלי, דרך הדבר הזה.
להתקדם דרך איזשהו מקום של ניסויים בעצם.
ניסויים, ועד היום זה ניסויים, ואני כל, אני גם עכשיו שואלת את עצמי, קפה ויפה דרכנו לאן, הוא נורא השתנה, הקוראות שלו מתחלפות, התחום שלו השתנה, התדירות של הפרסום שלו השתנתה, לאן אני עושה, מה אני עושה עם זה?
הוא לא עסקי,
היו שנים שרציתי שהוא יהיה מסחרי, כי חשבתי שזה הדרך, והשקעתי בזה איזה שנתיים, שלוש, ככה ממש בכיוון, ואז הגעתי למסקנה שזה לא מה שאני רוצה. אני לא רוצה בלוג מסחרי שכל מה שהוא רוצה זה למכור, כל הצרכנות הזאת מעצבנת אותי, אני רוצה את המקום שלי, וכשזה מוכר משהו זה לא שלי. אז לא, הוא לא עסקי, אבל הוא מאוד קידם אותי, הוא גם המעבדה שלי, והוא גם, בוא נגיד, זה גם תיק עבודות מהלך, אז תחשבי שהתחלתי בתחום שלא היה לי רקע בו, אבל אז שאת באה ואין לך רקע, אז אומרים, נו, מה עשית? תראי משהו וזה. כאן היה לי, את יודעת, היה לי, שמתי לינק, הנה, עשיתי הפקה כזאת, עשיתי דבר כזה, כתבתי ככה, אז זה מאוד מאוד עזר.
עכשיו, זה נורא מעניין, כי בעצם אין לך איזשהו סולם מאוד מסודר לקריירה, בוא נאמר, לא, בסוגריים
לא.
שלך.
לא, אין לי.
היום את נמצאת במקום שאת מרגישה, וואי, הצלחתי.
האם בכלל יש מונח כזה, שאלה, הצלחה.
איזה שאלה מהממת.
ומה זאת הצלחה בעינייך?
איזה שאלה, אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, מה זה הצלחה בעינייך? מה זה? וזה דווקא שם אותי מה זה במקום טוב, כי היה איזה שלב, לא יודעת, כבר יותר מחמש שנים, שניסיתי כזה לצמוח, את יודעת, את צריכה, הבלוג צריך להיות מסחרי, את צריכה להעסיק אנשים, את צריכה, כאילו הסוג של איזושהי תדמית חיצונית כזאת, של מה זה הצלחה. והתחלתי טיפה לשחק את המשחק הזה, וכל הזמן הכל הזה בתוכי, כי זה נכון לך? מה מצליח פה? זה רק מעצבן אותך, זה לא המקום שאת אוהבת להיות בו. זה לא, מה, בגלל שאנשים זה נראה להם יותר יפה, בגלל שהמחזור שאת מגלגלת הוא יותר גדול, יותר חשוב לי לחיות חיים פנימיים, שטוב לי איתם, שטוב לי בהם, שנעים לי בהם, וגם בקטע של כסף. לפעמים פחות זה יותר, אני לא שופטת, כאילו כשאתה צריך לחיות, אתה בהישרדותי לא משלם שכירות, זה סוגיה אחת, צריך להתפרנס, צריך לעבוד קשה. אבל בשלב הזה של המרוץ הזה, של המעבר, אני הרבה פעמים הייתי אומרת, עדיף לי השנה לעבוד, השבוע, לעבוד פחות, אני לא קונה עכשיו בגדי חמאס.
את גם מרגישה שיש איזשהו מתח כזה, שברגע שאת נגיד מבסוטה מהעבודה, ואת מרגישה שאת ממצאת עצמך, אז מתחיל לך השאלה, אוקיי, אז איך עושים איזה כסף? ואז כשאת מצליחה לעשות איזה כסף, אז נגמר לך כוח, וכבר זה לא מעניין אותך. מבינה מה
אני חושבת? אני לא זוכרת איזה ספר השקפה, איזה רב מדבר על זה. אני לא זוכרת. אני חושבת שזה על יצחק ומשחק ו... הוא מדבר על זה שמשחק זה דבר שאתה, זה כאילו החיים, אבל זה לא החיים. ולכן זה כזה כיף. אבל ברגע שזה נהיה החיים עצמם, אז זה כבר לא כיף. והוא מביא שם את הקטע שברגע שאתה, או שאני עשיתי את החיבור, אני כבר לא זוכרת, שברגע שאתה עושה משהו הכי כיף בשביל הפרנסה, זה כבר לא כיף. חד וחלק, עברתי את המסלול הזה.
כללה.
זה, אין. את רוצה משהו שיהיה לך באמת כיף, אל תעשי אותו בשביל הפרנסה. או שתשים מינונים, או שלא יהיה לך ציפיות. את חושבת, כאילו, יש את הקלישאות האלה, choose a job you like and you'll never work a day in your life. Rubbish.
כן? את חושבת?
ברור שזה נותן לנו well-being, ברור שכיף לנו לקום בבוקר.
שנייה, בוא נתרגם את זה.
תבחר עבודה שאת אוהבת, אז לא תעבדי יום בחיים שלך.
זה קלישה?
זה קלישה.
אבל אני רוצה קצת להגיד שיש עבודות שאני ממש אוהבת, ואני נהנית לקום אליהן. ויש כאלה שלא, אבל יש עבודה שכיף לי.
כן, נכון. אז זה נשמע כאילו, לא, אז תקשיב.
לא כל עבודה שאני יוצרת היא לא נעימה לי, בגלל שאני מקבלת עליה כסף.
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי. אז זה היה נשמע עכשיו ממה שאמרתי, שזה לא משנה במה אתה עובד. זה לא נכון, זה לא נכון. אני עבדתי במשהו שלא התאים לי והגעתי לדיכאון. זה לא נכון. אתה צריך לאהוב את העבודה שלך, אתה צריך להרגיש משמעותי, אתה צריך להרגיש שהיכולות שלך באות לידי ביטוי, אתה צריך אתגר, כל הזמן אתגר, כל הזמן למשוך את עצמך, לעשות דברים חדשים.
אבל לפעמים את אומרת משהו אחר, בוא נאמר, אני אגיד, היית לוקחת את הפרויקט קצת שלך, אוקיי? והיית... הפורמה, כן? שבאמת את...
כן, על זה אני מדבר.
בדיוק. ואת עושה את זה באמת עם תשוקה. עם פשן, כי באמת שזה מעסיק אותך. ועכשיו, אוקיי, מביאים לך משכורת X. את עשית זה באותו...
ואת צריכה עכשיו שזה יהיה כלכלי, ואת צריכה להוכיח רווחיות למשקיע.
לא,
פתאום,
זה היה פחות כיף.
זה, על זה אני מדבר. על אוקיי. זה, זה היה בדיוק, זה היה זה.
אבל בסטודיו חשוב שאני לוקחת היום פרויקטים, כאילו זה עניין אישי, אני מקווה שזה... זה שיהיה לי כיף.
נכון, נכון.
את הפרויקט ואת הלקוח ואת הכל.
כן, כן, okay. כן. שלא ישמע שזה לא זה. אני דיברתי בדיוק על מה שנתת את הדוגמה. כשיש לך פרויקט צד שאת נורא פשן עליו, זה מה שקרה לי עם הבלוג שלי שניסיתי למסחר אותו.
זה מה, על זה אני מדברת.
וזה הורג את הכל. אז שם תשאירי, תעשי זה, לא יודעת מה, לשם שמיים.
יפה. אז אנחנו לקראת הסוף. ואני רוצה שתבחרי תמונה, דימוי, לפרק הזה. משהו שאת מזדהה איתו, מתחברת אליו, משהו ש...
וואי. וואי. את יודעת, אני רואה... בלנס, וואלה. בלנס. לא תכננתי את זה, לא תכננתי. אני כזה רואה את המוזניים של ראש השנה, כזה מתנדנדות, מתנדנדות, דה. ואני אומרת, את יודעת למה? כי יש את המאמר של הרב דסלר, אני חונכתי בגייסד, קיבלתי את השיעורים מרבי מילר, שהוא היה תלמיד של הרב דסלר, לא למדנו את זה מהמכתב מאליהו, למדנו את זה מילה במילה בעל פה.
כמעט מפי השמוע.
כן, והשיעור שהכי אהבתי, כבר אז, כשעוד לא ידעתי מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, ובכלל לא הייתי בכיוון, יש לו מאמר שנקרא התפתחות המדע והמוסר. והוא מראה שם איך כל פעם, הוא מתחיל מהאדם הראשון, ההמצאה הראשונה, הבגדים.
כן.
איך כל פעם שהיה המצאה, זה היה כתוצאה מחיסרון. כי דבר שלם, דבר מושלם, הוא לא צריך שום המצאה, הוא לא צריך שום שיפור. ברגע שהתחילו חסרונות, התחילו חטאים, התחילו הידרדרויות, אז יש שם המצאות שבאות לחפות על זה. והוא מראה את זה שלב אחרי שלב נורא נורא יפה. והוא אומר, הנה היום אנחנו בשיא ההתפתחות הטכנולוגית, וזה היה, מתי הרב דסלר אמר את זה? לפני 100 שנה, 80 שנה, ואנחנו גם בשיא הידרדרות המוסרית. ואני רואה את הבלנס הזה, ואני חושבת שכל החיים שלי זה הבלנס הזה, זה התורה עם הדרך ארץ, זה העולם הגדול עם הבית שלי. מי שמכירה אותי יודעת שאני הכי ביתית, זה כאילו איך זה בא ביחד. לדעת הכל, אבל לא להטיל ספק, לא לדעת מה שצדיקים אומרים לנו לא. כן, הרמב״ם אומר, אל תערר אחר העתידות, ואני כאילו עוסקת בעתיד, זה קונפליקט מאוד מאוד גדול, שאני כל הזמן, אתם תחשבו מה זה, כשאני אומרת, בעוד שנתיים יהיה ככה וככה, אז אני כופרת באמונת ביאת המשיח, כי אני צריכה להאמין שהמשיח יבוא היום.
וואי,
אתם מבינות את הקונפליקט? אז אני כל הזמן צריכה מאוד מאוד להתחזק עם עצמי, שאני מאמינה שהמשיח יבוא היום, אני כל הזמן שואלת את עצמי, ואני לא מתיימרת לדעת את התשובה, וכמה פעמים בקורונה הזאת אמרתי לבעלי, נראה לך שאני צריכה להחליף מקצוע? כאילו, אני לא אוהבת את זה.
אז את מרגישה בבלנס?
אני מחפשת.
בשיווי משקלות.
אני כל הזמן, המאזניים מתנדנדות, מחפשות את האיזון. ולמצוא את האיזון זה שלמות. וכשבן אדם שלם הוא סיים את תפקידו, אבל אני רוצה כל החיים לחפש את האיזון, לחפש את הדרך הנכונה. וכשאני מדי נכנסת ללופ ואני מאבדת את זה, אני הולכת לשאול את הרב.
יו, איזה סיכום חזק. אוקיי, אז אנחנו נסיים. אני רוצה, דבר ראשון, מאוד מאוד להודות אותך. כאילו, כשחשבנו על הפודקאסט, אמרנו, בטח אחד מהפרקים תהיה אפרת. אז איכשהו זה כבר מתממש יחסית בהתחלה, זה מרגש. אנחנו רוצות להזמין אתכן לגלול למטה ולכתוב שאלות או תגובות. אנחנו נבקש מחפרת, אם יש משהו שמופנה אלייך, גם להגיב עליה בשבוע הקרוב או משהו כזה. תודה לכולן שהזנתן. ואתם מוזמנות גם להזין לפרקים הקודמים.
אפרת, היה מדהים, מעורר חשיבה, וגם למצוא לעצמנו את הנקודה, איפה הבלנס?
תודה על ההזדמנות.
מדהים.
אז אולי בשבילנו כאן, הפודקאסט הזה זה מגרש ניסויים.
ממש, ממש, ממש.
איך אמרת? מעבדה. הנה, מעבדה למצוא את הבלנס שלנו. תודה, אפרת.